ערב טוב לכולם. אנחנו עוברים תקופה קשה בשבוע האחרון, והשיעור היום מוקדש לעילוי נשמת הקדוש אליהו פנחס בן מרים, ויהי רצון שדברים שנאמר היום יהיו לזכותו של גלעד בן אביב השליט, שעדיין נמצא אצל הרשעים האלה. ורצון שהקדוש ברוך הוא ישמור את החיילים שנמצאים ברצועת עזה, שמנסים למצוא אותו מכל צרה וצוקה, מכל פדרה. בפרשת חוקת התורה פותחת, אומרת זאת חוקת התורה. כולם מכירים את הביאור הידוע, חוקה היא מלפניי ואין לך רשות להרהר אחריה. ואין דבר גדול מהאמירה הזו, דווקא בזמנים הקשים. חוקה היא מלפני הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא יודעים למה ומה הסיבה שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו כרגע, כאשר אנשים נמצאים בידיהם של הרשעים, כאשר הדברים קורים. הקדוש ברוך הוא כותב שושנים, ואנחנו נשארים כאן, ואין איש יודע על מה ולמה. לכן נזכור כי זאת חוקת התורה. זאת חוקת התורה, אדם כימות באוהל, אדם שבא לעולם אינו יודע לאן הוא ילך ומתי והיכן. על כן צריך לדעת ככל דרכיו משפט, אבל אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. זאת חוקת התורה. ונאמר במקום אחר, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. במילה זאת יבוא אהרון אל הקודש. זאת חוקת התורה. צריכים לדעת שבזמנים הקשים אנחנו נושאים תפילה לקדוש ברוך הוא, שייתן לנו את הכוח לעמוד בקושי, במשבר, ומתוך המשבר לצמוח יותר חזקים, יותר בריאים, יותר אמוניים, ככל דרכיו משפט. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. הגמרא אומרת במסכת יומא שכל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, הוא לא תלמיד חכם. איך הדברים מתקשרים לפרשה שלנו? בואו נראה בתוך הכתובים. כתוב בפרשה שלנו, פרק כ"א, ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. מעשה בפשט הכתוב, הקדוש ברוך הוא אומר אל משה שיעשה לו שרף. יש דעות שונות מה זה השרף הזה. ושים אותו על נס, על עמוד גבוה, והיה כל נשוך והביט וחי. הגמרא אומרת, וכי נחש ממית, וכי נחש מחיה. אלא עצם זה שהאדם היה נרים עיניו לשמיים, זה מה שהיה מרפא אותו. והנה יש להבין דבר נורא מעניין לפילוסוף. כשאחיו של יוסף רואים אותו מגיע, והם נמצאים בעמק דותן, כתוב בפסוק, ויראו אותו מרחוק, ויתנכלו אותו. ומי ששם לב לפסוק, ודאי רואה שהפסוק כפל את המילה אותו. ויראו אותו מרחוק, ויתנכלו אותו. צריך להבין למה הכפילות הזו. היה אפשר להגיד, ויראו אותו מרחוק, ויתנכלו לו. למה המילה אותו? ואיזה שייכות אנחנו צריכים לבאר לגבי מילת נחש שבפרשה שלנו. שימו לב רבותיי, ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה, אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחושת, וחי. גם פה, היינו לוקחים מילה אחת אותו מיוסף, ואומרים את זה בצורה הרבה יותר ברורה. ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה, אם נשך הנחש את איש, או יותר נכון, אם נשך הנחש אותו, והביט את נחש הנחושת, וחי. מה פירוש למה הפסוק אומר בצורה משונה קצת? אם נשך הנחש את איש והביט את נחש הנחושת וחי. אבל כבר הוא אמר בהתחלה. ושימה נס, כתוב שהנחש היה ערום מכל החיה שיש. אז אם כן, צריך להבין איזה ערמומיות של הנחש שיש כשהוא נושך. זה הטבע שלו. פה איפה יש ערמומיות? איזה חוכמה מיוחדת יש בנשיכה? הגברה במסכת יומא, כמו שאמרנו בהתחלה, אומרת, כל תמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש אינו תמיד חכם, והאמירה הזו קשה מאוד להבנה. משום שאחר כל המעלות שצריך להיות לתלמיד חכם, שיהיה בקיא במשנה ובגמרא ובספרה ובספרי, שאם יש תלמידי חכמים, אחרי כל זה הוא צריך שיהיה נוקם ונותר כנחש? אם לא, הוא לא, אז הוא תלמיד חוכם. הרי זה לא יעלה על הדעת. נקימה ונטירה אסורה מדאורייתא. אז איך הגמרא אומרת שאם הוא לא נוקם ולא נותר, הוא לא תלמיד חכם? זה ההפך כל מה שהוא למד, זה ההפך כל מה שהיה אמור להיות. אלא רבותיי, יש לומר שעורמת הנחש הוא שנושך את האדם. ולמה? כי האדם אינו מרגיש בנשיכתו מיד. הנחש מקיש, ולוקח זמן עד שאדם מתחיל להרגיש את התופעה, את התוצאה של ההקשה. כשם שהוא מפתה את האדם לעבירות רחמנא ליצלן. אנחנו לא מרגישים. הוא מחליק אליו בעיניו עד שהאדם סובר שהוא עושה מצווה. והצדיק, שהוא הרופא המומחה, צריך תכף ומיד כשרואה את האדם הנשוך לשרש אחר עצת היצר. הוא צריך לחפש איפה השורש ולרפות אותו מחלאת נפשו. למה? משום שאין האדם מרגיש בנשיכה. האדם חושב שהוא עושה מעשה נכון. וזה מה שאומרת הגמרא. כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, מלשון חשבון ונותר לשון שמירה, נטירה, ביי, נטירה לשון שמירה, ושומר את עצמו בעוד שאין האדם מרגיש בנשיכת הנחש ובפתותו, התלמיד חכם, אם הוא באמת תלמיד חכם, הוא צריך להיות אחד כזה שהוא נוקם ונותר, כלומר הוא מתחשבן ונשמר כמו נחש, כדי שהוא כן ירגיש מיד בדרך הפיתוי, כמו נחש שנושך את האדם ולא מרגיש, אם הוא כזה, הרי הוא לא תלמיד חכם. כלומר, הגמרא שאומרת את זה, היא מתכוונת למציאות של תלמיד חכם, שהוא נשמר מיידית, והוא מזהה כמו נחש, מיד את מקום התורפה. והוא לא ממשיך. וזה הפירוש מה שנאמר בפרשה שלנו. הנקימה ונטירה זה עניין של חשבון ונטירה לשון שמירה. הנוקמה, כן? העניין של נוקם זה לא רק הנקמה והפשט, כן? אלא נקום זה בא מעמיד, כן? להעמיד ולבדוק. זה נקרא נקום בארמית. כלומר, בודק ונשמע. וזה הפירוש מה שנאמר בפרשה שלנו. עשה לך שרף. מה זה עשה לך שרף? היינו שהצדיק שהגביה אותו, את הצדיק, במעלה הגדולה והרמה, והיה כל הנשוך על ידי פיתויי היצר, וראה אותו את הצדיק, כלומר שהוא יראה את הצדיק, כבר יש לו תחילת רפואה, וכשהצדיק יראה את האדם הנשוך, בזמן שהוא עצמו עדיין לא הרגיש, מיד וחי, ירפא אותו וישמור אותו. כלומר, כשהולכים אל צדיק, צריכים לדעת שיש פה שני צדדים. החולה צריך לבוא כדי להתרפא, והצדיק צריך לקחת את החולה ומיד לחפש את שורש החטא, שורש הנפילה, ולרפא אותו משם. ולכן נבין עכשיו למה נאמר ביוסף שהוא צדיק יסוד עולם, שני פעמים אותו. כתוב בפסוק, שימו לב, ויעש משה נחש פעם ראשונה, ואחר כך כתוב עם נשך הנחש. הכוונה אותו זה שני הפעמים נחש שבפסוק, שעליו אחר כך אומרים, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, שני סוגים, שני צדדים, ששורפים בארץ שבפיהם. איך בא לידי ביטוי בחייל יומיום נחשים שרפים? שפי וליבו אינם שווים, וזה בדיוק מה שהיה אצל אחי יוסף. הם היו גם נחש וגם צרף, שחשדו אחי יוסף בצדיק שמוציא דיבתם רעה. ולכן אמר אותו פעמיים, על איזה אותו? אותו נחש צרף. אותם הדברים שגורמים לאדם שפי וליבו לא היו שווים. ולכן אחיו חשדו בו, אבל לא אמרו לו. שמרו את זה בליבם, חשבו את זה בתוכם, זה נחיזל לנשיכת נחש. והם לא הרגישו איך הם נופלים בעצת היתר. כשבאו ומצד אחד ויראו אותו, את מי? את הנחש שמקיש בלי לשים לב, והתנכלו אותו להמשיך בשרף, לעבל פיהם, לפגוע ולהקיש את יוסף עוד לפני בכלל שהוא היה מודע לקראת מה הוא הולך. איך הדברים עליו מתקשרים? בואו תסתכלו בבקשה למה שכותב הסבא בהיכל הברכה. לכאורה זה לא שייך. אנחנו רואים לנושא שהוא קצת אחרת. כתוב בפרשה, אומר הסבא, קח את המתה, ואכיל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם. ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע, להשקיט את העדה ועד בהירם. כך אומר הפסוק. אמר רבינו הסבא קדיש המהרי, זכר צדיק וקדוש לברכה, איזה סלע? על מה מדובר על המים האלה? הם אבני שיש טהור. אותו מקום שרבי עקיבא וחבריו עלו למטיבדא דרקיעא. שם היה השורש של אותו סלע של המים. ושם, אל תאמרו מים מים, כי רוחני נעלם מאוד. ושבילך יוד, כי צריך להיות שבילך, שהוא נתיב עומק היוד, שזה באותו עולם עליון, גדול, נסתר. אבל על כל פנים ישיגו ויראו את אורות צחצחות האלה ביניהם. כך נעשה מה רבי עקיבא לחבריו והזהיר אותם. ואחר כך, והוצאת להם מים, מים תחתונים בעולם הזה של יסודות יוסף ובנימין, שהם למעשה צדיק יסוד עולם, וזהו להם, למי? לבנימין ויוסף, בזכותם מן הסלע. אבל אנחנו רואים שהתורה לא מבארת אם יוציא להם את המים בהקעה או לא בהקעה. לא מרוע. ומסתמה, בהקעה כן צריך, זה אחר התגלות הדעת העליון בראייה ממש, כמו שרבינו אנחנו יודעים, שהיה מביט באספקלריה מהירה. והתעלה המלכות, כי משה היה המלך, מלך על ישראל. עד שם, עד אותו שורש גדול של מים מים, אותם אבני שיש טהורים, ויחזרו למדרגתם, לייחוד התחתון, כלפי מטה. כלומר, יש פה העלאה של מים מלמעלה ולמטה בהורדה, ומלמטה למעלה בהעלאה לייחוד התחתון, שכבר יהיה גם כן בתכלית הטוב. כי למעשה, אותו שפע, אור צחצחות עליון, של המים העליונים, אבני שיש, לא יכול לרדת לעולם הזה בגלל שאין ייחוד תחתון. אין חיבור. ופה העולם מטעה אותנו. לכן מים שאנחנו רואים, שם זה אבני שיש. זה לא מים. זה נראה כמו מים. ולכן אי אפשר להוריד את הדבר הזה לשכל האדם. ומשה רבנו קם ואומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה הולך לעשות ייחוד תחתון ולהוריד את אבני שיש לכאן, ליסוד, אל המלכות, אתה ויוסף, כדי שהעולם יסבע מטובו, מטוב השם, באופן מושלם. ולכן באמת, עכשיו לא יצטרך להקעה בעולמות העליונים, לפי האמת, אלא יצאו והתפשטו מים רבים שהתגשמו עד עשייה. וזה מה שאומר, ותשת העידה ובעירם. שני חלקים, אדם ובהמה, תושיע השם. משום שאז כשמקשרים את המלכות שנקראת אני, כי גם אותיות עין, כי המלכות אין לה ולא כלום, באים לקישור של העין העליון, אני השם, אני ולא אחר, מתבטלים כל הגזירות ונעשים בריאה חדשה ולב חדש. כלומר, כאן הייתה הזדמנות עצומה לחזור למצב הראשוני של אדם הראשון לפני החטא. כמו שיהיה בימות המשיח במהרה בימינו. ובאמת, היה כאן צער גדול, חסרון מים לשתות. זו הייתה המציאות. התלונה הייתה של האנשים הגיונית. אנשים היו צמאים. והוא כותב עוד הסבא, ושמעתי ממורי, כי כוח הפועל בנפעל, כשאני מזיז משהו, אני כוח הפועל, ומה שזזתי הוא הנפעל. הבריאות, העולם כולו הם כמו שני סוגים של לבושים, כי עדיין קמצא דלבושה מיני ובי. כבר בכל מיני צער והתכסות והסתרות שיש, אור אינסוף יש שם גם בצרות וגם בקשיים וגם בכאב. יש ניצוץ אלוקות קדוש ממנו יתברך, אלא שהוא מלובש בתוך כמה לבושים. וכאשר ייתן לב להבין שגם כאן הוא יתברך ממש איתו אימו, אף שאינו מרגיש כלל חיות אלוקות, אף על פי כן יאמין וידע באמונה שלמה ובידיעה ברורה, שגם כאן איתו אימו ממש השם יתברך. ואז הוסר המלבוש והתבטל הצער. איך? על ידי האמונה השלמה שהכל אורו יתברך, וברגע שהאדם מאמין בזה, בטלים כל המחיצות, ואז נעשה ייחוד קודש אמרי חושים, כי זה הייחוד התחתון. כי מצידו יתברך, אלוקים דין קשה. הוא עצמו ממש הוויה, אחדות אחד, שווה בשווה, פנים בפנים, וכל זה בטל לגבי האור אינסוף. כל הדינים, כל מה שיש. והוא קשיר לאון ומייחד לאון. אלא שעל ידי האבון נעשה מצידנו כביכול ופירוד. אנחנו גורמים לפירוד, ואז אנחנו מרגישים צער ממידת הדין, וחיות ושמחה ממידת רחמים. יש לנו פעם מזה ופעם מזה. אבל כשהוא שר הלבוש על ידי אמונה שלמה, אף שהוא בקטנות וצער, עד שכמעט טועם טעם מיתה, יאמין ששם ממש הלובו של עולם עמו, בזה יוסר הצער ונעשה בעצמו רחמים וברכות וחיות, ורואה שאין שום רע בעולם. כאשר האחים של יוסף רואים את יוסף והם מתנכלים לו, הם לא רואים את הקדוש ברוך הוא. הם יוצרים פירוד בינם לבין ההשגחה. הם לא רואים שהקדוש ברוך הוא מוביל את כל המהלכים. וממילא והתנכלו אותו, את מי? את קדוש ברוך הוא. זו התנכלות בעקיפין, איך אומרים? ונראה מה יהיו חלומותיו. אומרים חז"ל, הם אומרים את זה, והקדוש ברוך הוא אומר, כן, נראה מה יהיו חלומותיו, נראה. אתם חושבים כך, ונראה מה יהיו חלומותיו. ברגע שהם מעלים ספקות והם לא מצליחים להבין שכל מה שקורה עם יוסף, כתונת הפסים, האהבה הגדולה של יעקב אליו, כל מה שקורה סביבם והוא והחלומות שלו, והם לא רואים בזה השגחה אלוקית, כי למעשה יוסף חולם שני חלומות מעניינים מאוד. אחד בערה, מילה אנחנו מעלמים אלומות מתוך השדה, דברים גשמי, והחלום השני בכוכבים, בשמיים, בעילוני. והם לא קולטים שפה מדובר באדם שמחבר בין עולם עליון לבין עולם תחתון. הם רואים מים מים, יוסף רואה אבני שיש, יוסף הקדיק כיסוד רוצה להוריד למטה את השפע הזה של אבני שיש, שהמים ירדו למטה, והם לא רואים. לכן הם רואים אותו ומתנכלים אותו. מתנכלים כביכול לדרך של הקודש בו. זו הייתה הבעיה הגדולה. אותו דבר היה בהנחש הנחושת. הנחש מקיש בפיתוי שלו את עם ישראל, והם בוכים ומתעוננים, והם לא רואים את הקודש ברוך הוא מסביב, כי רבותיי, מרוב טוב ושפע, אדם כופר בתורה. כאשר לאדם יש הכל, הוא כופר בתורתו. אומר הקודש ברוך הוא, טוב, אין מה לעשות, ניקח לו את התורה. כשניקח לו את התורה, הוא יחזור להבין ולהכיר את הטוב, ואז יהיה לו הכרת הטוב. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להעניש אדם כזה, כי האדם הזה נפל מתוך השפע. איך אנחנו לומדים בספר איוב, שאותו ניסיון שעומד איוב מהו, לוקחים לו את כל הטוב שהיה לו ולראות אם הוא מאמין או לא. וזה המבחן האמיתי. ואנחנו רואים שאיוב עומד בזה. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו כפל כפליים. אם כך, אנחנו רואים שחס ושלום, כשקורה אסון, כשקורה משבר, שם האור של הקדוש ברוך הוא מאיר כדי לעצור אותנו מהמרוצה, מהריצה, מהשגרה, שלא נותנת לנו להכיר בטוב. ואם אנחנו לא מכירים בטוב, לוקחים לנו את הטוב. לכן, בואו נראה איך הדברים נראים. האסון למעשה, אנחנו במאורות המידות, יוצר תנאי שקורה אסון, אני יודע, נוצר תנאי. הזעזוע הוא זה שמנפץ את השגרה. לדבר הזה יש גורמים אחדים, רבותיי, שכוחם יפה בכל זמן. גורמים ששייכים כנראה לאופי של האדם באשר הוא. הסיבה הפשוטה ביותר לכך, שבני אדם אינם עושים את חשבון נפשם, הרי לכאורה קטנונית וטריוויאלית. אין להם תנאי לזה. ושדייק, תנאי, גם דווקא זמן. תנאי. שהרי חשבון נפש, למרות שהוא עשוי לפעמים להיות נושא סבוך, שדורש זמן רב ועיסוק מעמיק, אינו בהכרח כזה. חשבון נפש עשוי שיערך בקצרה ובמיעוט. כבר אמרו רחמים, כבעין הרצה, כי ככל שהאדם הפרטי, וכך גם אומה שלמה, נוהגים בדרך טובה יותר וראויה יותר, ככל שהרמה הכללית גבוהה יותר, קשה ומסובך יותר לערוך חשבון נפש. ואילו כאשר הדברים גלויים וברורים, אין צורך בעריכות יתרה או בעמקה רבה כדי לגלות. לפחות עצמי השטח, דברים שראויים לחשבון כזה. אבל בדרך כלל אין אנשים פנאי משמע פסק זמן ראוי כדי לעשות בו חשבון, כדי להגיע איזה סיכום אפילו זמני של המצב שבו הם מצויים. כרגיל, שקועים בני אדם בעיסוקיהם, איש איש בענייניו, ובתוך שטף העשייה והפעולה, אין הזדמנות להגיע לנקודה של הפסקה. לנקודה שבה אפשר לעמוד ולצחות על דברים ולעשות איזה מאזן. משום כך, תארינו הרב, כל אסון בהיותו עצירה של השטף מביא לידי הפסקה במהלך החיים הסדיר. הפסקה שכזו נותנת את השהות להתבונן ולחשוב דברים. גורם משפיע אחר הוא הזעזוע. אנחנו ממש בתוך מהלך כזה. הטלטלה האוחזת בפרט ובכלל בשעת פורענות. המהלך הרגיל של כל אורח החיים כולל בתוכו מרכיב יסודי, השגרה. השגרה המונעת את האדם מהתבוננות חדשה במצב הדברים. אנשים מתרגלים לא רק לדברים טובים, אלא גם לדברים שאינם בעיניהם מן המובחר. כאמור אבותינו ז"ל, שאם אדם עבר עבירה ושנה בה, נעשית לו כהתר. גם בשעה שאדם יודע שהוא עובר עבירה, הרי כשעושים אותה עבירה פעמים אחדות, גם היא נעשית חלק משגרת החיים. וזה ההתר. ושוב, לא שמים אליה לב. הזעזוע הוא שמוציא את האדם מן השגרה, ומעניק לו משום כך אפשרות לחזור ולראות או לחזור ולבחון דברים מחדש. למעשה חשבון נפש, רבותיי, הוא בדיקה מחדש של דברים. הבדיקה מיועדת לחזור ולבחון, לחזור ולבדוק. אבל מה המטרה בעיקר? לגלות טעויות. אולם, אין זה מדרכו של אדם לסוס על היותו טועה ושונה וטועה. אדם לא שמח להימצא בלתי צודק. על כן, הוא מקיים בתוך עצמו אמצעים שונים שמסייעים לו לא להודות בטעות ובשגיאה. אסון ופורענות מכל סוג שהם, כרגיל, מאותם הדברים הקופים על המעורב בהם להודות בטעות ולהכיר שלא הכל היה קשורה. ודאי, התבוננות ראויה עשויה לגלות בהקדם הרבה לפני האסון. כי אין הדברים מתנהלים כפי שהיה ראוי להם להתנהל, וכי יש צורך בשינוי. אולם התבוננות כזו לא מצויה, והיא גם אינה רצויה לרוב בני האדם. משום כך, רק כאשר מגיעים הדברים לשלב שאין בו עוד אפשרות להכחיש את הדברים, ניגש את האמת. שעה שבה אדם מודה על כורחו שלא נהג כראוי, כפי שהיה צריך לנהוג. עכשיו בואו נראה את המשך דבריו של הסבא. הדף האחרון שלפניכם אומר הסבא, כי גם הנחש והקטנות ומידת הדין התקיף מוכן לכל טוב. זה המטרה. ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור. זה נועד הדין הקשה והנשיכה והלחישה והמכה של הנחש היא על מנת להביא למצב ויניקהו דבש מסלע, אותו סלע. אותו סלע של משה, אותו יסוד ושורש של אבני שיש, של הטוב המוחלט, והכל באמונה שלמה, אז כי נעשה ייחוד והכל חיות ואור אין סוף אחד יחיד ומיוחד. וזה מתי? כשאדם עושה חשבון נפש, הוא מתחיל לחזור ולהכיר שהוא טעה, והוא מודה לקדוש ברוך הוא על מה שיש לו. ולכן הוא מסדר שבחו של מקום, שמלוא כל הארץ כבודו ממש. והכל אחדות אחת. באמונה שלמה, במדרגה הקטנה שהוא עצמו נמצא בקטנות, היא מדרגה גדולה ברוך הוא והוא שמו חי וקיים לעד. ובזה אנחנו גם מייחדים את מה שאנחנו מגדירים רחל עיקר הבית. אנחנו יודעים שרחל מבכה על בניה. רחל דווקא, ולא לאה. רחל מבכה על בניה כי איננו. וזה נעשה על ידי אותו כוח של הדעת, שורש משה. ומשה רבנו, רבותיי, היה יכול להיכנס לארץ ישראל. למה? כי נתייחדו גם מצידי, כי נתייחדו שם, הייחוד שהוא עשה, והיה יכול להיכנס לארץ ישראל. אך מצידנו, להיות עלולים וקשורים בכל רגע באחדות אור אינסוף, כדי להיות זכאים לארץ ישראל. וזה גם נבין את המחלוקת של חז"ל, שמר אמר לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל, כי אם יסדר שבחו באמונה, שכל דיבור קטן וגדול לכל מציאות השם יתברך, אחר כך יתפלל באותיות, לדבק עצמו באותו האור שבתוך האותיות, וימשיך אורו יתברך והשפעתו, אחר שיסיר את הלבוש של הצער, על ידי כך ששיבח לקדוש ברוך הוא, אז באמת יימשך עליו אור והשפע על ידי תפילה. אבל יש שיטה אחרת שמר סבר שיתפלל תחילה, שיוכל לבוא לידי אמונה לסדר שבחו של מקום. שתי הגישות הן בסדר. סבר רק אומר שאדם צריך לדעת שכל פעולה ופעולה שאדם עושה בעולם הזה צריך להיות מתוך ראייה של חשבון, מתוך שמירה מלחישת הנחש המצפה, מתוך הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, כדי שחז ושלום לא נצטרך לטעות ולומר מים מים על אבני שיש, ועד הדין הקשה יבוא. כי כשאדם אומר מים מים על אבני שיש, משמעותו שהוא לא בוחן ולא בודק, אלא הוא ממשיך כרגיל. זה מים, זה נראה מים, היה מים, יהיה מים. אין לי חיבור בין תחתונים לעליונים. מים כאן למטה זה לא אבני שיש שם למעלה. ואפשר להתבזל. אומר הסבא, רבותיי, בידינו הדבר להיות שייכים, ומגיע לנו את ארץ ישראל בזכות. ויכולים אנחנו לייחד את קודש הבריך ושכינתה על ידי המעשים שלנו, על ידי האמונה שלנו, על ידי השבח, השיר והשבח לחי עולמי. כדי שחד ושלום, אנחנו נשברוך הוא לא יביא את מה שאנחנו עוברים עכשיו, ומתייסרים העם כולו, יחד עם המשפחה השקולה, והמשפחה שמתפללת ומקווה שבנה יחזור מהשבי. אבל אצל הרשעים הללו, זה מידת דין קשה. ויש בכוחנו היום עכשיו להזיז ולהפעיל ולהציל את מה שנותר. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה במעלה הזו, נסדר שבחו של מקום על מה שיש, נודה ונוקיר לו תודה, ואחר כך נסדר תפילה. כי תפילה שבאה מתוך הכרת התודה, מתוך הכרת הטוב, היא זאת שמסוגלת לדבק את האדם באותיות התפילה. וכשאדם מקושר לאותיות של התפילה, הרי פועלות את פעולתן. אם לא, הם כמו מים מים. אנחנו אומרים אותם כל הזמן. הם שגרתיים. אנחנו לא מתרגשים. אנחנו יכולים להגיד בתפילת 18, מחיה מתים במאמרו, משיב הרוח, מוריד הגשם, אתה חונן אדם דעת, ולא מרגיש כלום. מאומה. וזו אמירה ואלמה. ואשרנו שחכמים אמרו שאם משמיע לאוזניו יתה. אבל החמירו מאוד בעניין של שלושת הראשונות, שצריך לכוון בהם, שאם לא כיוון בהם לא יתה. אז לפחות שם, שאדם יכוון לפירוש המילות, שכשאדם יגיד אלוקי אברהם ואלוקי יצחק ואלוקי יעקב, אז לא ימשיך במרוצה ובשטף, אלא שיגיד אלוקי אברהם, אברהם אבינו מי הוא היה? אלוקי יצחק מה עשה ואיזה מסירות נפש? יעקב אבינו מה עבר? ולא שינו באמונתם דבר. האל הגדול, גיבור, נורא, אל עליון, אלה מושגים שאנחנו בכלל לא מצליחים להבין מה הם. אז לפתוח ספר, ללמוד, לעיין, לראות. ואז ניגשים אל התפילה בפשטות, בפשטות האותיות, בפשטות המילים. לכוון ברכה ראשונה, עד באהבה, זה כבר יצאו אל החובה. אבל לפחות את זה. וככה אנחנו מחברים, מחברים את עצמנו לאותיות שבתפילה, כי באותיות נברא העולם. ושהתפילה תהיה תפילה ולא חד ושלום תפלה. הגמרא אומרת ששורש התפילה לפי אחד הדעות זה עניין של פלילים ונתן לפלילים. כמה אומרת הגמרא בברכות? האדם עומד לבני הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, רבותיי, אני לא מבין איך אנשים נעמדים לתפילת 18 ומתחילים בלי שרעד אוחז אותם. כשאדם נעמד לתפילת 18 ואומר השם שפתי תמצא רופי יגידי לתך, שכינה נעמדת מולו. ממש! היא עומדת מולו. רבותיי, השכינה מולך, איך אתה ממשיך רגיל ורץ כסוס במבוצה. איך אפשר להתחיל? רק מהפחד אי אפשר להתחיל. צריך לחשוב ולהרים שעומדת מולך שכינה הקדושה ואומרת, בני, אני היום ילידיך, עכשיו, עכשיו אתה יכול להיוולד מחדש. אני מחכה. אני מחכה לקחת את תפילתך לפני אבא. אדם צריך רק במחשבה הזו לראות מפחד. הוא יגמגן את המילה ברוך. את המילה אתה הוא בקושי יוכל לומר. שיגיד שמבואי הוא אמור להתעלף. הוא פשוט אמור להתעלף. אבל אנחנו מתפללים. ברוך השם, מזלנו שנפסקה הלכה כבית דין של מטה. היא משמיעה לאוזניו, יצא. וגם השפינה מקבלת. כי כך פסקו כאן. אבל אנחנו דורשים מהאדם שיתעלה, שיעלה, שיתרומם, כי שפינה מולו. וכמה אנחנו משקיעים כוונת הלב כשקורה מה שלמדנו עכשיו, לא עלינו רחמנא ליצלן ולא על ישראל, שכשיש חז ושלום צורך, כמה האדם ליבו נכנע וליבו שבור, הוא שוקל כל מילה במקומות שמותר להוסיף את עילת 18. ממה נפשך? אם לא היית עושה את זה, מיכה. אבל בעובדה אתה יודע איך עושים את זה. אז בדברים שלך אתה יודע. ובדברים האחרים אתה שוכח, כי אתה בשגרה. לא ניתן לעצמנו ליפול לנחש הזה שמקיש אותנו, ואנחנו לא שמים לב. נחש ארמימיותו בנשיכה. אחר זמן מרגישים. אנחנו מפללים, אנחנו לומדים תהילים, אנחנו לומדים אפילו תורה. וצריכים להתרומם ולדרוש מעצמנו יותר בכוונת הלב. בכוונת הלב, כי הלב, יש לנו כלל, שהלב, העיניים רואות והלב חומד. ולהתחיל לקחת בדבר הזה ולהפוך אותו לקדושה. שהעיניים יראו את הסידור ואת האותיות, והלב יחמוד חמדה של קדושה. לכבוד חמדת לבבי. להיות מה שחז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא אומר, חמדה גנוזה יש לי בבית אוצרי. זה התורה. זו חמדה. יש חמדה שלילית, יש חמדה חיובית. זו החמדה שהקדוש ברוך הוא חומד, אוהב ורוצה, מחכה, שכל אחד ואחד מבניו, גם כשהם בקטנות גדולה מאוד, רק שיסתכלו באותיות, רק שיגידו את המילים, שיקפידו לפחות במינימום הזה, של תפילה הראשונה של תפילת 18, פסוק ראשון של שמה. המקומות שאנחנו יודעים ששם ההלכה חמירה, שצריך לכוון שם. שם, דיינו, דיינו. ולוואי, שכמו שאדם בתפילת סוכת הזמרה, באשר של ביתך, כשאומרים פותח את ידיך ומצביע לכל חי רצון, אז יש מקום שם שצריכים לכוון על הפרנסה, אז אנשים שלנו מעיטים קצת לקצב, פותחים ידיים, עושים משהו אחר, גם זה כבר בשגרה, אבל בכל זאת זה שונה מהרגיל. אתה צריך ככה לעשות בתפילת 18, בפסוק ראשון של שמה. אנחנו לא מדברים עכשיו שכל התפילה כולה תהיה בבוכים בגדלות, לא כל אחד יכול. אבל בשני המקומות הללו, ודאי וודאי, אבל כדי שנבין איך זה עובד, אני רוצה רק לומר לכם דבר פשוט. יש מזמור אחד בפסוקי הזמרה שעליו אומרים שאשריו של מי שאומר אותו במתינות שהוא שבחו של מקום. הללויה, הללו במרומים, הללו מלאכיו, הללו כל צבאיו. מזמור אחד שכולו שיר ושבע של הבריאה כולה, תודה קודש ברוך הוא, שאנחנו אומרים לו יום בבוקר. רבותיי, את המזמור הזה במתינות, כסופר מעות, לאט לאט, לשיר ולשבח לקדוש ברוך הוא, שמתוך השיר והשבח וחי עולמי, נוכל להיכנס אל הפתח של היצירה, שנוכל להיכנס מפיצחה של יצירה אל בריאה חדשה, כמו שהסבא כתב. כי מי שמודה לקדוש ברוך הוא ומאמין שהקדוש ברוך הוא בכל מקום, גם בקטנות שלו, הוא כמו בריאה חדשה. ואדם שביצירה הזו, שצוקד הזמרה, מהלל ומשפח לקדוש ברוך הוא, יכול להיכנס לבריאה החדשה של צוקי קריאת שמע, של ברכות של קריאת שמע. ומשם ודאי ודאי שקל יותר לבוא ולעמוד ולומר, השם שפתי תפתח ופי יגיד תלתך. לא לחינם כתב מרן שולחן ערוך שאדם צריך להרהר לפני שהוא מתחיל בתפילת 18, שהוא מכוון תפילתו מירושלים, סליחה, קודם כל ירושלים, הוא מדבר רק בארץ, ירושלים, מחוץ על הארץ צריך לכוון לארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, קודש הקודש. למה? בואו ננסה רגע לרדת לדעתו של מרן. מה הרעיון? אלא רבותיי, אדם שלפני שהוא מתחיל את תפילת 18, מהרהר שהוא מכוון תפילתו לירושלים, איך הוא יעשה את זה? אז אני רוצה לומר לכם שבצעירותי, לפני שנים רבות, הייתי מדמיין לעצמי את הכביש שנוסע לירושלים, מהבית שלי. הייתי מדמיין את הכביש. אני נוסע לירושלים. והתפילה שלי צריכה לעבור בכביש. וכשהייתי מגיע לירושלים, הייתי מדמיין את הדרך מכניסה לירושלים, מהעיר העתיקה. הביא שם את השוק, ומי שם לכותל, ומי שם לרבית, ובלי את המקדש. פשוט ככה, דמיינתי לי את הדרך. ורק אחר כך אמרתי, השם שפתי תפתח. לפני זה לא הייתי מתחיל. כי אחרת לאן תפילתי תלך? צריך לכוון לירושלים, אז אני מתכוון לירושלים. צריך לבית המקדש, זה בית המקדש. בית המקדש אין לנו. לצערנו, בעוונותינו, עדיין הוא חרב. אז הייתי, אני זוכר, שראיתי ציור, תמונה גדולה של בית המקדש, וחרקתי אותה בזיכרוני הרבה זמן. וכשהייתי מגיע לירושלים, הייתי מעלה בדעתי את אותה תמונה. ומשם הייתי נכנס בדמיון לתוך המקדש, לעזרה, והייתי נכנס שם בהיכל, ועומד מול הפרוכת קודש הקודשים. והיום ברוך השם, היום העולם המשוכלל שלנו, אין שום בעיה לראות את בית המקדש כאילו הוא עכשיו קיים, בתלת ממד. וזה ממש דבר קל, אם זה בסידורים, ואם זה בתקליטי, איך קוראים לזה? תקליטורים, אם זה בווידאו, אפשר ללכת למכון המקדש ולראות ממש בעין. זה צורך, רבותיי, זה חובה. מרן כותב את זה להלכה. אז פעם אחת עושים את זה, זה חוויה עצומה לילדים, חוויה עצומה למשפחה, חוויה עצומה לאדם עצמו. אבל שידע לאן ללכת. ואז אפשר להיכנס בוודאי, וכשאומרים ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, מזדעזעים. ואז וגילו ברעדה, מבינים איך אפשר לגיל ולראות ביחד. אפשר להתפלל וכולך אחוז רעדה. איך אומרים בפסוק? אוכלו רעדה יוחזון. אנחנו אומרים את זה בתפילה, שאנחנו אומרים אותה לתוקף. אותן מילים עצומות שכתב רבי אמנון מבגנצה. אוכלו רעדה יוחזון. ומצד שני, אנחנו עומדים בהר הבית, בקודש הקודשים. עומדים מולו ושותחים תפילה. באופי של תפילה לעני. תפילה לעני כי יעטוף. כי האדם אז מבין עד כמה הוא עני, כשהוא עומד מול הדר גאון קדושתו של הקב' ברוך הוא. כי רצון שהדברים הללו יעשו אתנו רושם. כי גם בדברים שאנחנו לומדים, יש שגרה, יש שכחה, ויש לקט, ופאה. שאנחנו נסגור, שדווקא בלקט לשכחה ופאה נשארים לעניים. עניים זה אנחנו. עניים בדעת, עניים בתבונה, עניים בחוכמה. וחוכמה זה עני בזויה. אנחנו בעולם שללא האמונה הברורה והקדוש ברוך הוא, שהוא נמצא בכל מכל כל ולית אתר פנוי מיני וגם בצרה הגדולה ביותר, אנחנו היינו עובדים מן העולם, היינו מאבדים את דעתנו לחלוטין. ולכן היהודי המאמין שורד וחי ונושם ורוקד ושמח והולך בחתונה ביום שלישי וללוויה ביום רביעי, וביום חמישי הוא ממשיך ולא נשבר. אדם שאין לו אמונה בקדוש ברוך הוא לא מסוגל לעבור את הדברים הללו ולהישאר שלם בנפשו, והוא נשבר. לכן בואו נזכור, הדרישה של הגמרא ביום הכל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש מופנית אל כולנו, לא רק התלמיד החכמים. אלא אפשר לבאר את דברי הגמרא, כל תלמיד חכם, מה זה תלמיד חכם? מי שנוקם ונותר כנחש. מי שיודע להישמר ולעשות חשבון. נוקמי, נעמיד ונראה ונשמר. כדי שהקדוש ברוך הוא ילמד וישפיע עלינו רק שפע טוב. כי אנחנו נדע לנכון לומר למי שאמר והיה העולם את מה שאנחנו אומרים בבוקר. ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא. ואנחנו צריכים להידבק במידותיו. מה מידותיו? ברוך אומר ועושה. ברוך גוזר ומקיים. אדם צריך לדעת שבידיו הדבר. אדם יכול לומר והוא צריך לעשות. ומי שרוצה יעיין היטב היטב ומה שכותר והרמחל על מידת הזריזות. מידת הזריזות היא אמור ועשה. החלטה מיד. לא לדחות. לא לחכות. כי כל מה שאנחנו מחכים זה נשיכת הנחש. כי ברגע שאתה דוחה, אינך יודע כבר מה יהיה. קיבלת החלטה טובה? עשו אותה מיד. על המקום, תיכנס להרגל, תפעל, לא עשית, שנשאר בצד. זה לא בהכרח יקרה. וכמו שאדם מביט בתורה ורואה שאיש כי יפסי מכם להיות נזיר, אדם נוזר נזר, חז"ל אוסרים עליו כל דבר שיש לו קשר אל היין. ואנחנו צריכים לשאול שאלה גדולה, הוא לא נזר את עצמו מן היין, הוא לא נדר על היין. למה חז"ל אוסרים עליו בכל צורה שהיא כל דבר שבא מן הגפן? משום שהיין גורם לאדם לראות דברים אחרת, גורם לטשטוש מסוים. נכנס יין, יצא סוד, זה אצל האנשים הגדולים, אצל האנשים שתוכם כברם. האנשים הללו אין להם בעיה עם היין, אבל ראו בדעמה, היין, כששותים אותו מעבר למידה, גורם לאדם לאבד את יכולת השפיטה, את יכולת ההבחנה, את יכולת הבדיקה, והכל נראה ורוד, יפה, וזה השקר הגדול ביותר. זה פתרון הנחש. כשאדם מחליט החלטה טובה, אדם בא לעשות מקווה, שיעשה אותה מיד, כי אחרת היא תדחה. ואם היא נדחתה, סופה שתהיה כמו היין שאסור להזיר. האדם לא יעשה אותה. ברוב המקרים, וכל אחד יזוג את עצמו, אפשר לומר שלכל אדם יש אין ספור החלטות טובות שהוא קיבל בחייו. כלפי עצמו. ואם נרשום רק את אלה שהוא קיבל בשנה האחרונה, אם הוא יזכור אותם, ויזוג כמה עמד בהם או כמה הוא עשה אותם, יראה שהוא עשה מעט. ואת השאר, לא שהוא לא רצה לעשות, הוא רצה ועדיין רוצה. אלא קוראים לזה מניעות. כל מיני דברים שדחפו את זה עתידה, ואני מחכה, הוא עמתים, נו, מתי יבוא זה לידי והקיימנה. וגם לזה יש תירוצים, וגם לזה יש הסברים, וזה לא מגיע. לכן העצה היעוצה להיות נוקם ונותר כנחש. זה הגדרה של תלמיד חכם. שנשמרנו ומתחשבן עם עצמו בכל עת ורגע. מצד שני, לזכור ולחזק את אלה שקשה להם, את אלה שסובלים ומצטערים ואין להם את מה שיש לנו. הם לא מחוברים אל התורה, הם לא מחוברים אל האמת, הם חיים בעולם של שקר, עולם דמיון שהגוף שלהם נהנה, ואחר כך גם הגוף שלהם סובל, ונפשם מתייסרת. לקבל אותם, ולהיות כאן תמידי חכמים, בבחינה של מכל מלמדי השכלתי, וגם מהם אנחנו יכולים ללמוד איך אנחנו מממשים את אהבת הבריות. אנחנו לא מצפים אולי ללמוד מהם דברים גדולים, אבל כן מההתחברות לאלה שרוצים, לאלה שצמאים, לאלה שמוכנים לבוא. אליהם אנחנו צריכים לאסוף הכל כדי לחזק בנו את אהבת הבריות. למה אני אומר את הדברים? לפני מספר ימים שאלו אותי תלמידים בישיבה מה דעתי לגבי הדוכנים של מעייני הישועה או אחרים שמחלקים תפילין או דברים כללו ברחובות קריה. אמרתי להם שלעניות דעתי הדבר כשעצמו הוא רעיון מדהים, רעיון חיובי מאוד, אלא שיהיו במי שמצוי שם זה נערים בגיל הטיפש עשרה או בגיל הצעיר שבו אש התאווה, אש שלהבת, לא אוהבת, והיצרים מתעוררים מהר, והם עומדים במקומות שבדי הפריצות שבהם גדולה, והם פונים דווקא לאלה שלכאורה, כלפי חוץ לפחות, הם פרוצים. ומציעים להם, ואני אפילים, לבנות מציעים נרות, ואין שום אפוטרופוס לעריות. ולא תתוגו אחרי לבלכם ואחרי עיניכם לדבר על זה. ואמרתי שאני לא מסכים שילכו לשם בחורים ובחורים, אני מדבר, שאינם נשואים. מי שנשוי, חשש קטן, משום שפתאום וסלו, אנחנו לא חיישים על כל כך. אבל מי שלא, אסור לו שיש. נו, אז מה קרה? שמעו את הדברים, ובטח זה עורר קצת תרעומת או חוסר נחת. זה תלמיד שלי הלך להתפלל בכותל המערבי ביום ראשון. תלמיד מהישיבה. אנחנו לא נגיד את שמו. והוא פגש את הרב ליאור שליטה. ואמר לו הרב, ככה אמר. הרב נועם אמר לנו כך וכך. ואני רוצה לדעת מה דעת הרב ליאור. האם זה בסדר הדוכני? והרב ליאור אמר, בוודאי, דבר גדול. נו. למחרת הוא הגיע אליי, כולו צועל ושמח, אמר לי הרב, תשמע, אני שאלתי את הרב ליאור, והרב ליאור אמר, הפוך מדעת הרב. ולכן אנחנו רוצים שהרב יסכים. נלך לדוכני. אמרתי לו, תראה, אני לא מסיר את ההתנגדות שלי, אבל נראה לי שהשאלה ששאלת את הרב ליאור היא בעצם התשובה שקיבלת. אני ניגש לרב ליאור לשאול בעצמי. מה שהוא יאמר, אני אומר. ניגשתי אתמול לרב ליאור ואמרתי לו, כבוד הרב, תראה, תלמיד שלי וכו' וכו', הוא אמר לי, כן, אני יודע, הוא היה, שאל. אבל אני לא יש לי שאלה לרב. האם הרב רוצה לומר שבחור, שנמצא בדוכנים הללו, בגיל הזה, פטור מאירועים שיכולים לבוא לו? מסופק אני. חושב לי שזה יכול לקרוא. או בזמן שהוא שם, אף אפי שמצווה מגנה לשעתה, ומזכה ערבים, הקדוש ברוך הוא לא מכשיל אותם. אבל בכל זאת אנחנו יודעים שהדור הזה הוא פרוץ בדבר הזה והוא קשה וצריך להיזהר בזה. אז האם הרב חושב שלנערים האלה אין את אותה אש בזמן שהם עובדים שם או אחר כך או אפילו ספק ספיקה שזה עלול לקרות ומה הנזק שעלול לגרם בהמשך המראות שהם יקלטו ולא תטורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם והפוך, כי מה שהלב רואה והעיניים רואות והלב חומד ואחד אחרי השני זה כמו מעגל. אם כן, אם הרב סובר שזה בסדר, אז האם הרב מוכן לקחת על עצמו את כל מה שיצא מהאבון הזה שממך ושבא ואני קשור בו? אמר לי הרב ליאור באי לישנה, מי שיש לו ספק קל שבקלים שהוא עלול לבוא לידי ערעור, או בזמן העשייה או אחר כך, אסור שיהיה שם. כך בעיה לשתם. מכאן אנחנו רואים כמה הדברים מתאימים למה שאמרנו היום. אדם עושה מצווה, ובאמת מצווה, אבל יש בנשיכת נחש. לא כל אחד מתאים, לא כל אחד ראוי, לא כל אחד נכון שיהיה שם. כי זה זמן של מלחמה. כשאדם עומד במקום שיש בו פריצות ויש בו איסורים, הוא בזמן מלחמה. והנחש מקיש, והאדם לא ישים לב. לכן, היום אני יכול להגיד בלב שלם, כי עד היום הסתפקתי קצת, היום אני אומר בלב שלם, שדעת הרב ליאור היא פשוטה, שכל מי שיש לו ספק, ספק הקטן, שזה עלול להביא אותו לידי ערעור, אם בזמן המעשה, בזמן השהייה של כמה שעות ברחוב, אם לאחר מכן, אסור שיהיה שם. וכל אחד עושה את חשבון נפשו. חושבני שאם בחור לא נשוי יעמוד שם ויאמר שהוא אין לו ספק סייקה, חושבני שהנחש היא קישו הקשה עמוקה מאוד, והוא לא מבין עד כמה הוא נמצא בהסתר גדול מפני עצמו, ותלמיד חכם ודאי הוא לא. כי הוא לא בודק ולא מתחשבן עם עצמו, והוא לא נשמר. לכן, אנחנו יודעים שלגבי שור מועד יש מחלוקת בגמרא מה דינו, והדעה שאומרת ששור מועד דינו אחד, תקין. אין דרך אחרת. אין כל מיני דברים אחרים. שור שמשתולל, דינו תקין. אין פתרונות באמצע. אין אפור. בדברים הללו אין אפור. כי האדם נוהה אחר עיניו ואחר ליבו. ולא מצאנו מי שפטור מזה. רבנו הרשש, רבי שלום שרעבי, זכר צדיק וקדוש לברכה, כותב דבר מזעזע שמלא ראיתי אותו בעיניי, לא הייתי מעז להעלות אותו במחשבה, לא בפה. אבל הוא כותב שבעוון הידוע הזה אין כמעט אחד מכל הדורות כולם, כולל כל הצדיקים שהיו בכל הדורות כולם, שלא נפל בו לפחות פעם אחת. הוא קודש שמעטים בלבד לא נפלו בו. מעטים בלבד, רבותיי, מה אתם מבינים כאלה שערים וגבות? אדם הראשון כופלם את שנים, מפורש כתוב, שנפל בדבר הזה, ולניצוצות שנפלו למצרים, ובני ישראל הראו למצרים להרים אותם. זה לא איזה משהו כזה שעכשיו אמרתי. תשימו לב עד כמה הדבר הזה, האבון הזה, נוגע בכל אחד ואחד, כאן בחומר, ובחורים צעירים שהולכים למקומות מרכזיים, למקום שיש פריצות. לכן, אדם צריך להיזהר ולהישמר כנחש. להיות מהיר, לשים לב, לשים הערבים, ולהקיש את היתר הרע. לא לוותר, להרגיש מיד כשמשהו לא בסדר. ירצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוחות האמיתיים, כי צריך לצייר תמיד, אתם יודעים, לפעמים אני טועה לעצמי, אנחנו תמיד מסיימים לדבר טוב. זה דרך גם חז"ל בגמרא, וחז"ל בהרבה מקומות. ואם אני אומר לעצמי לא, לא, לפעמים אולי לא טוב לסיים בטוב. כי אנשים יוצאים אחר כך בהרגשה של יופי, זהו, נגמר טוב. הסרט התחיל, בסדר, באמצע רע, וסוף טוב. אבל מה לעשות? אנחנו לא יכולים לשבת ממטבע שטבעו חכמים. אנחנו יודעים שכשרבותינו בחסידות הביטו על כל עניין ועניין בהסתכלות מיוחדת, הם חיפשו בכל דבר ודבר את הצד מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותי טוב בעניין הזה. אנחנו השבוע עברנו שבוע קשה מאוד, שבוע שהתעוררנו אל יום עם בשורות לא ברורות, עם כאב עצום, עם בלבול. תחת הנעצות לעלה בראש רבותיי. היום, יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת חוקת. שבת, אנחנו נקרא על פרה אדומה. פרה אדומה שאפרה מטהר את הטמאים. ואיך אומר הכתוב? כשהאדם הולך לבוא במקווה, אמר רבי עקיבא, מה מקווה מטהר את הטמאים? ככה הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. זה תהליך ההתארות. תהליך ההתארות הוא תהליך של זיכוך, תהליך של כאב, תהליך של ניתוח פנימי. ובכוח הכאב הזה אני משוכנע ובטוח שאנחנו נעלה ונתאר בקדושה של מעלה. זאת חוקת התורה. אדם כי ימות באוהל. והלוואי שנזכה שנמית את עצמנו באוהלה של תורה. ואין הכוונה למוות פיזי, אלא שבזמן שאנחנו לומדים תורה, אנחנו נמית את כל הרגשות הגשמיים שלנו. כשאנחנו מקיימים מצווה, אנחנו פשוט נמית את כל הצד של החשבונאות והעניינים הגשמיים שמפרים למצווה. ואז יאיר את פנינו אור המצווה הגדולה, אור מצוות התורה, אור המצווה הזמנית שאנחנו עוסקים בה. כי נר מצווה. במצווה יש כוח של האור, של האיר. ובנר המצווה הזה, כל אחד יוכל להאיר את ביתו באור, לתורה אור. כי התורה למעשה היא חוכמה עצומה. היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, כך נאמר. אבל אנחנו לא קוראים לה חוכמה, אנחנו קוראים לה תורה. כי התורה היא לשון ההוראה. תורה היא גם לשון יורו משפטיך ליעקב. זו דרך, זו מפה, זו תבנית. וחיים טובים ומאושרים. כי רצון באמת שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם, את בתיכם, את ילדיכם, ואת ילדותיכם, ואליכם, כל אלה שיש להם בנות, שיזכו באמת לאחוז בנר של המצווה, כדי שהבית יהיה בחינה של תורה או אמן ואמן.